הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא פשרות בנישואים. אחד ממחוללי הבעיות הידועים והמוכרים במערכות יחסים זה הניסיון להגיע לפשרה. אי אפשר בלי פשרות, ובשלום בית, למען שלום בית, חובה לדעת איך לוותר, איך להתגמש, איך לנהוג לפנים משורת הדין. עם זאת, כאשר לא יודעים איך להגיע לפשרה בצורה נכונה, פעמים נגרם יותר נזק מאשר תועלת. נתחיל בכך שהנושא של בן אדם לחברו הוא נושא חשוב מאוד בכל תחומי החיים. על אחת כמה וכמה בשלום בית, הגמרא במסכת גיטין דף נ"ח מספרת על נגר, תלמיד של נגר, שברשותו נקט בתחבולות ובעורמם עד שהצליח לרבו. הנגר שלימד את התלמיד מלאכת הנגרות לגרש את אשתו, להסתבך בחוב גדול, להלוות לו כסף, להיות המלווה שלו, ואז הוא קן ונשא את האישה של אדונו אחרי שגירש אותה בגלל מצוקה כלכלית. הוא נשא לאישה את אשת אדוניו לשעבר, ואז אותו אדון הפך להיות העבד, כי הוא חייב כסף למלווה שלו, זה היה התלמיד שלו, והתלמיד לשעבר והאישה היו יושבים ואוכלים ושותים, בעוד הוא הבעל לשעבר משרת אותם. דמעות היו נושרות מהעיניים של האדון ונופלות אל תוך הכוסות שמהן שתו, באותה שעה נגזר דינו של בית המקדש להיחרב. על אותו סיפור כתב היעבץ בהגאות יעבץ, שמכאן לומדים שיש אבון שאינו מפורש בבירור בשום מקום, אבל הוא חמור מאוד, אפילו יותר מעבירות אחרות, עד כדי כך שמאנישים את הרבים בגללו, והעונש הגדול חורבן הבית. מה ששנוי עליך אל תעשה לחבריך. אין ספק, התחשבות בזולת, התגמשות, פשרות, ויתורים זה ערך, ובלי הוויתורים והפשרות וההתגמשות אין שלום בית. אבל כמו בהרבה דברים אחרים, יש צורה, יש דרך. לעתים לאנשים נראה ככל שבניסויים יש יותר ויתורים ופשרות, כך הם יותר טובים ואיכותיים ויהיה יותר שלום בית. אפשר בהחלט להבין את ההיגיון שבכך, אבל בהרבה מקרים זה לא תמיד נכון, ואפילו שטחיות שהיא מייצרת נזקים. לא כל פשרה היא טובה ומקדמת, לא כל ויתור הוא בריא ונכון, ומדוע ולמה? התשובה היא בגלל שהאדם אומר שהוא מוותר, אבל באמת הוא לא מודע לעצמו, הוא לא מוותר. בהחלט המוותר לא מפסיד. הבעיה היא שהרבה אנשים אומרים אני מוותר, אבל הם לא באמת מוותרים, אלא הם צוברים תסכולים, ואז הם אומרים שמוותרים, והם בעצם צוברים כעסים, מה שבסוף מתהפך לנקמה, באופן מודע או לא מודע. לדוגמה, בעל מבקש מאשתו לא ללכת השבת לאכול אצל ההורים שלה, הוא מעדיף שהם יהיו בבית, אבל היא רוצה ללכת לאכול, היא וכל המשפחה אצל הוריה. היא נעשית עצובה, היא אומרת שהיא מאוד רוצה ללכת, וכעת הוא רואה שהיא עצובה, הוא מוותר. הם הולכים להורים, הוא לא נהנה, מתפתח בו מרמור. הוא אומר לעצמו אמירות בסגנון של תמיד אני מוותר, כך הוא אומר לעצמו. זה לא הוגן, זה לא צודק. הוא מתחיל לומר לעצמו למה זה לא הוגן, חבל שלא עמדתי על שלי. הוא מתוסכל, הוא כעוס, והדבר מתבטא בא לידי ביטוי בהתנהגות שלו. פניו חמוצות, הוא ממעט לשוחח עם אשתו, אולי גם מפזר כמה הערות תוקסניות. במוצאי שבת אשתו אומרת לו, חבל שהלכנו, אם אתה עושה את זה בצורה כזו לא צריך טובות, הייתי מעדיפה לא ללכת וזהו. הבעל מרגיש עוד יותר מתוסכל, לא רק שהוא ויתר למענה והסכים לעשות משהו שהוא לא רצה, היא בכלל לא מעריכה את זה והיא דוחה את הנתינה שלו. אם כן, שניהם משלמים על הוויתור את המחיר. חמיצות, כעס, רוגז, למה? כי זה לא נעשה בצורה נכונה. למעשה הדבר שאלה והיה צריך לכוון, זוהי הפשרה, לא ויתור. פשרה משמעותה נתינת מענה לשני הצדים בצורה נכונה ובהסכמה. פשרה טובה היא פשרה ששוכחים הן אחרי כמה דקות, לא מתעסקים בה, לא חושבים כל הזמן מי צודק, כמה ולמה, ויתרתי, זהו, אחרי 5 דקות אני כבר לא מתעסק. אבל אם הוויתור לא מרגיע את הרוחות ולא מביא שלווה, עם פשרה שלאחרי האדם ממשיך להפוך בדעתו ולחשוב עוד פעם ועוד פעם, מעלה גירה, מחשבות, למה זה נעשה ואיך זה נעשה, והוא אומר לעצמו שהוא צודק ונעשה לו עוול. זוהי פשרה גרועה, חסרת תועלת, והנזק יהיה גדול יותר מאשר התועלת, יצא שכרו בהפסדו. איך מגיעים לפשרה נכונה? פשרה טובה היא בעצם מה שנקרא סיכון מחושב. האדם לוקח סיכון מסוים בהנחה שהסיכוי הוא גדול יותר. לדוגמה, אומר הבעל לעצמו, נלך להורים שלך השבת, וקיים סיכוי שאני לא אהנה שם. אני לא מתחבר, אני מרגיש שנמצאים שם יותר מדי, מעדיף סעודה שקטה וקטנה. הסיבה לא משנה. לעומת זאת, יש סיכוי גדול שאהנה, כי אשתי תהיה שמחה ומרוצה, ולכן האווירה תהיה טובה, אבל יותר מכך, אם אפשר, אז אני גם רוצה תגמול, וזה בריא ונכון. שבת הבאה, אשתי תבוא לקראתי, הוא מבין שהסיכוי עולה על הסיכון, ואז הוא מתכנן כבר את השבת הבאה אצל ההורים שלו, או שבת הבאה בבית לבד. כלומר, הוא עושה חשבון, במודע, לא במודע, אבל זוהי חשיבה שמובילה אותו להתפשר ולא להרגיש מקופח, וזה דבר בריא, ועדיף שזה יהיה מודע. וכאן אנשים נבהלים ואומרים, מה? מסע ומתן? אהבה שהיא תלויה בדבר? כאשר האנשים שומעים את החשבון הזה, הם נרתעים, מה זאת אומרת? אני מבטל את רצוני בגלל שאני עושה את הדבר הנכון, כי אני חייב, לא בגלל שיקול קטנוני זה או אחר. זוהי אהבה שהיא תלויה בדבר, כך הוא זועק. והרי אומרים חז"ל לפרקי אבות פרק 5, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. המטרה היא להגיע לאהבה שהיא לא תלויה בדבר, שלא קשורה לשום שיקול ושום צורך. וכך הקשר והאהבה תישאר חזקה יציבה ולא תתבטל לעולם. נשמע אידיאלי ויפה. אבל למעשה זוהי טעות, והמהר"ל מפראג מסביר בפירושו למשנה פרקי אבות שאהבה נכונה מורכבת משני הסוגים, גם אהבה שהיא תלויה בדבר וגם זו שהיא לא תלויה בדבר. אהבה שהיא תלויה בדבר היא זו שמחברת את שני בני הזוג מלכתחילה, אבל למעשה בחיי היום יום יש הרבה דברים שכן אהבה היא תלויה בדבר. שניהם רוצים פרגון, עידוד, נתינה הדדית, רגישות, כל אלה יוצאים יוצרים את החיבה ומפתחים רגשות חיוביים. אין מה להתבייש בכך. אדרבה, חז"ל אומרים שאהבה שהיא תלויה בדבר היא קרויה אהבה. הם לא אומרים שזה לא אהבה, הם פשוט מצביעים על בעיה. אם בטל הדבר, בטלה האהבה. כדי שלא תתבטל האהבה, על בני הזוג לשמור על הדבר, על מה שמחבר ביניהם. ילדים, תחביבים, שיחות מעניינות, ניהול בית, כל אלה ועוד מחברים את שני בני הזוג. ככל שנתעמק יותר, נבסס את הדברים האלה, את הדברים הגשרים בין שני בני הזוג, האינטרסים הבריאים של שני הצדדים. האינטרסים זה מה שמחבר בין שני הצדדים. הצרכים זה מה שמחבר את שני הצדדים, וכאשר נטפח אותם הם יהיו יציבים יותר, ואיתם גם הקשר של שני בני הזוג. לכן חשוב בהחלט לחפש דברים משותפים ולהשקיע בהם, להעמיק, וכך להעמיק את האהבה והקשר. אהבה שהיא תלויה בדבר. אי אפשר להימנע מאהבה שהיא תלויה בדבר, וגם אין צורך. זה סוג קשר ששייך לחיי המעשה, לחיי השגרה. וכאשר הדברים שבהם תלויה אהבה הם טובים ואמיתיים, אז הקשר ימשיך להיות בריא ונכון, וזה הדבר היעיל, וזה גם מחייב את שני בני הזוג, כי הם יודעים שהקשר יכול להיפסק. אדרה, בסוג הקשר הזה גם מחבר ביניהם, כי זה מה שמחייב אותם להיות אחראים לשיפור הקשר, כי בלי אחריות הקשר לא יחזיק מעמד באופן יציב וחיובי. כל אחד יאמר שיואב אותי איך שאני, זו הדרך לברוח מאחריות ומרצינות בחיים. החשיבה המוטעת שרק אהבה שהיא לא תלויה בדבר היא אהבה אמיתית, היא מובילה פעמים רבות לבעיות בקשר. אחת מהם היא הבעיה של ויתור לא נכון. האדם מוותר על רצונותיו, הוא מתעלם מהצרכים שלו כדי להוכיח לעצמו שהאהבה שלו היא לא תלויה בדבר, היא אמיתית. כך הוא משלה את עצמו, הוא מוכן לוותר רק מתוך אהבה כביכול ולא שום דבר מעבר. אבל לתחזק אהבה כזו נעלית בלי שום אינטרס ושיקול אנושי, זה דבר שהוא לרוב למעלה מכוחותינו. אותו אדם מתעלם מהצרכים שלו, אבל הם לא באמת נעלמו, הם עדיין קיימים, הם לא באים על סיפוקם, והדבר הזה גורם לצבור מרמור, תסכול ואכזבה. אנשים כאלה לאחר זמן בדרך כלל מגיעים לקיצוניות השנייה, הם לא מוכנים להתפשר בכלל, הכל או כלום. הניסיון לימד אותם שפשרות לא עוזרות. פשרות עוזרות מאוד רק אם עושים אותם בדרך הנכונה, דרך הסיכון המחושב. הסימן לפשרה מוצלחת היא שהיא לא מטרידה אחר מעשה. מרגע הפשרה הושגה מערכת חשיבה והתנהלות אסטרטגיה ששני הצדדים ממשיכים הלאה ולא עסוקים מחשבות של מי ויתר, מי קיבל יותר, מי צודק, מי טועה. פשרה טובה מביאה לרוגע. כאשר מנסים להשיג פשרה הוגנת, צריך לשים לב שכל אחד אכן מקבל את מה שחשוב לו. כאשר אדם מרגיש שהצרכים שלו מקבלים מענה, קל לו לתת ולהעניק במקומות אחרים. אבל כאשר הוא מרגיש מתוסכל ולא מסופק, קשה לו לתת מעצמו. כדי שנוכל להעניק לכל צד את הצרכים ואת מה שהוא מבקש בצורה טובה, חשוב לזכור, מותר וצריך לומר מה שאנחנו נותנים לשני, וגם מה אנחנו מבקשים, וזה בסדר. אומרת הגמרא מסכת שבת בדף י', הנותן מתנה לחברו צריך להודיע, אומר רש"י, מתוך כך יהיה או אבו. בקשר אין בהכרח עניין של מתן בסדר, כך בשלום בית אנחנו לא מתביישים לקבל עם בן הזוג, וגם אדרבה, אמורים להישען ולהזדקק איש לזולתו, זה המצב הטבעי והרצוי. צדקה בסתר זה כאשר האדם המקבל אמור להתבייש, אבל אנחנו אמורים להישען זה על זה, תלויים האחד בשני, זה המצב הטבעי והרצוי, ולכן אין סיבה להשתוק, וכדאי לומר מה נתת ומה אני מצפה בחזרה. ברור שלא נגיע לבן או בת הזוג, לבא או לאישה, עם פנקס חשבונות בסוף יום או סוף שבוע, אבל בהחלט אמירה כמו אני נותן ומרגיש שהייתי רוצה גם לקבל, היא אמירה בריאה, נכונה בבוגרת, אחראית ורצינית, עם מודעות לכך שיש לאדם צרכים. לא פעם אנשים ותרים או מתפשרים על דברים שחשוב להם, אם לא יספרו על כך, איך יוכלו בני הזוג להעריך את ההקרבה שלנו למענם? איך נוכל לייקר את ההקרבה שלהם למעננו? הקרבה תהיה בעקבות ההקרבה, בתנאי שאנחנו מודעים לאותה הקרבה, ולא ניקח את זה כמובן מאליו. ובכל אופן, אנשים נרתעים לדבר באופן ברור על התרומה שלהם לשלום בית ועל הצרכים והרצונות שלהם. למה? יש כל מיני סיבות. סיבה אחת היא, אנשים נמנעים לומר באופן ברור מה שהם נותנים, מה שהם רוצים, בגלל שהם מפחדים שמה, יש כאן מסר סמוי של מסע ומתן, תן וכך. אבל האמת בהחלט קיים, מסע ומתן, תן וכך, וזה בריא וזה נכון. זה בדיוק האדם שאיתו מנהלים את המסע ומתן. יש אנשים אומרים זה מדי מחושבה, אני רוצה שהדברים יהיו באופן טבעי. אבל זוהי אשליה. צריכים להיות רציניים עם מחויבות ולדעת להעניק וגם לקבל. נכון, היינו רוצים אהבה לא תלויה, אבל זה מעל היכולות שלנו. לאהוב בצורה כזו כל הזמן, מי יכול? לחיי היום יום מתאימה אהבה שהיא כן תלויה בדבר, אהבה שמחייבת את בני הזוג לטפח כל הזמן את הקשר, להתעניין בשני ולהעניק לו. אהבה תלויה בדבר היא מחייבת, אהבה שלא מאפשרת לנו להיות אדישים ולהגיד שבכל מקרה יאהבו אותנו ולא משנה מה נעשה ואיך נתנהג, כי בהרבה מאוד מקרים האדם מתחנן לאהבה שהיא לא תלויה בדבר, אבל הוא בעצם רוצה שכך יאהבו אותו, אבל הוא לא מבין כמה זה מחייב, כמה זה קשה לאהוב באופן הזה. האדם מסתפק באופן שטחי עם אמירות חסרות אחריות ורצינות, משהו בסגנון של תאהב אותי איך שאני, וכך זוכה האדם לפטור מאחריות למען החיים שלו. הוא לא רגיש ולא קשוב למען האחר. בגמרא מסכת שבת בדף קמ', מספרת הגמרא שרב חיסדא הסביר לבנות שלו הנהגות שמתאימות בנישואים, ודיבר דיבר איתם אפילו על ריח הפה ועל אכילה מנומסת. למה? כדי שיהיו אהובות על בעליהן, ובבית היא אווירה של נועם, הרמוניה, שלווה. רב חיזה לא אמר שהוא ייקח לבנותיו חתנים שיאהבו אותן, ועם האהבה שהיא לא תלויה בדבר, לא משנה אם יש ריח מהפה או לא, או עושים דבר מעורר סלידה או לא. לא, רב חיזדה בהחלט ידע שאהבה בלתי תלויה בדבר היא דבר חשוב, חובה שיעמוד בבסיס הניסויים, אבל אי אפשר לסמוך עליו כל הזמן, ויש מקום לאהבה מסוג אחר, אהבה שהיא כן תלויה בדבר, ולכן רב חיזדה מדריך את הבנות שלו איך להקפיד על הניואנסים, על הדקויות, איך לא לעורר סלידה והפוך לייצר את הקרבה. קל להכריז, תאהבו אותי איך שאני, אבל צריכים להיות ישרים עם עצמנו, האם זה באמת אני או שמה זה רק תירוץ לכך שאני לא רוצה להשתנות. אולי אני מתחבא מאחורי האמירה הזו כדי שאף אחד לא יוכל לבקש ממני שום דבר. האמירה הזו היא לא פעם פתח להתחמקות. במקום להבין שאכן נדרש מהאדם להשתנות, האדם מתלונן, לא מקבלים אותו כמו שהוא, וכך הוא מפיל את האשמה לצד השני, לא הוא הבעייתי אלא בן הזוג שאוהב אותי בתנאים מסוימים. סיבה נוספת שבני הזוג נמנעים מלדבר על הצרכים והרצונות שלהם, לאט לאט מרגילים בני הזוג לא פעם האחד את השני, לא פעם זה רק האחד מהשניים להעניק ולא לבקש בחזרה, ובכך הנתינה נעשית מובנת מאליה. על החוזה הסמוי הזה משלמים שני הצדדים מחיר כבד. כאשר אחד מבני הזוג מרגיש שהוא נותן והוא לא מקבל, שלא מעריכים אותו מספיק, האווירה הזוגית נעשית כבדה, היא מורמרת ורעילה. לא נעים להיות יחד, יש תחושה סמויה מצטברת של רוגז הדדי וחוסר שביעות רצון. יש כאלה שמשלים את עצמם ואומרים, אני לא צריך כלום, העיקר שבעלי יהיה מרוצה, העיקר שאשתי תהיה מרוצה. דווקא אמירות כאלה מסוכנות, מדוע? מכיוון שהן מייצרות תפיסה לא נכונה, כאילו, כמו היינו אומרים, אחד יכול לחיות בלי נתינת מענה לצרכים שלו. פעמים שבני זוג מבטרים יותר מדי ולא מבקשים מה שהם היו מצפים ורוצים, מכיוון שהם מאמינים שהבקשה שלהם תתקל בתגובה שלילית, ולכן הם מעדיפים לא לבקש בכלל, מוכן לוותר על הצרכים, העיקר לא להיגרר לשיחה מתישה וחסרת תועלת בעיניים שלו. כאשר יש לאדם תחושה כזאת, הדבר בדרך כלל מצביע על איזשהו קצר תקשורתי שיש, לא מערכת בריאה. פעמים קורה שלבני הזוג יש דינמיקה, יחסי גומלין בעייתיים בשיחות מהסוג הזה, ולכן הן נידונות לכישלון. פעמים האדם במקום לבקש בפשטות מה הוא רוצה, הוא מתחיל לפצוח בכל מיני הסברים ארוכים מדוע הבקשה שלו היא הגיונית רצויה, מדוע מגיע לו מה שהוא מבקש, ואז זה נגרר לוויכוח מתיש. פעמים בלי לשים לב, הוא נוקט כבר גם טון תוקפני ומכניס את בן הזוג לעמדת מגננה. הבעיה לא נמצאת בבקשה עצמה, אלא בצורה שהיא נעשית. כאשר יש לבני הזוג קצר תקשורתי כזה, הם מגיעים למסקנה שהם פשוט לא מסוגלים להגיע להסכמה זה עם זה, וזוהי טעות. הם מסוגלים להסכים ולהתפשר, אלא שהם לא יודעים כיצד לעשות את זה, הם פשוט צריכים ללמוד לתקשר בצורה נכונה. נקודה נוספת, הצעד הראשון החשוב בפתרון בעיות הוא לדבר באופן ברור על הצרכים ועל הצרכים של הצד השני. מה אני נותן, מה אני מקבל? יש בהחלט לזכור שהצרכים שלנו ושל בן או בת הזוג, הדעות שלנו, הגישות שלנו, דרכי החשיבה שלנו, אמורים לקבל משקל שווה לפי העניין. אין מקום לומר, אני צודק והיא לא מבינה והוא לא מבין. נאמר דוגמה, אישה מבקשת מבעלה להגיע מוקדם יותר מהעבודה מסיבה כלשהי. הבעל מסכים, למרות שיש לו עומס בעבודה, יש בתוכו ציפייה שהוא לא מספיק אולי ערני ומודע אליה, הוא רוצה שאשתו תעריך אותו, את המאמץ שהוא עשה ותשמח. והנה הוא מגיע הביתה ונראה שאשתו בכלל לא מתרשמת ממה שהוא עשה בשבילה ולא אומרת לו על כך אף מילה טובה. למה? לא כי אשתו רעה חלילה, אלא כי היא פשוט לא מבינה. אם הוא היה אומר לה, זה קשה, דורש ממני מאמץ, אבל אני רוצה לעשות את זה בשבילך שיהיה לך קל יותר, היא הייתה מעריכה, מבינה את הנתינה שלו, אלא שהוא לא אמר כלום, לא הסביר, ולכן אשתו תפסה את הדבר בתור ויתור פעוט ולא משהו משמעותי. אין צורך להתפעל מזה, הוא זה בהיבט מסוים שיצר את הבעיה ויכל למנוע אותה. יתרה מכך, מותר לו גם להגיד שכמו שהוא עושה צעד לקראתה, גם הוא מבקש ממנה לעשות צעד ולעשות גם לטובתו, אין בכך חיסרון. החיסרון הוא להתמלא בתסכול ומרמור, ואחר כך לשלם את מחיר הריבית הרגשית המצטברת בעקבות צרכים שלא זוכים למענה. יחד עם זאת ייתכן שהבעל יאמר שהוא מצפה שאשתו כן תפרגן, או משהו שתייצר אווירה טובה כשהוא מגיע הביתה, היא תתרכז, היא תתפלא ותאמר סליחה, מה זאת אומרת? אני צריכה להחזיר לו בסך הכל למלא את המחויבות שלו. הוא לא עושה לי טובה כשהוא מגיע הביתה מוקדם להיות עם הילדים שלו, זו המשפחה שלו. היא שופטת את המחויבות שלו בעיניים שלה, לפי סולם הערכים שלה, לפי המצפן, המצפון וההיגיון שלה. בעיניים שלה נראה שבעלה חייב לחזור מוקדם מהעבודה. ייתכן שהיא רגילה היא בתוריה שכך נוהגים, זה נראה לה ערך בסיסי. אולי היא צודקת, אבל למעשה זה לא משנה. היא פועלת לפי ההיגיון שלה, לא לפי מה שנקרא היגיון של שני הצדדים. משמעות ההיגיון של שני הצדדים הוא להעניק משקל שווה לערכים ולתפיסה של שני הצדדים. בעיניים שלו מחויבות למשפחה זה לעבוד קשה גם אם מגיעים מאוחר הביתה כדי לפרנס את הבית. בעיניים שלה צריכים לחזור מוקדם, פרנסה פחות חשוב. מה שהוא חושב זה הגיוני, מה שהיא חושבת זה הגיוני. כעת רוצים פשרה? אז הוא יחזור מוקדם יותר והיא תייצר אווירה טובה, וכך מייצרים מערכת בגישה הדדית. אני מבינה אותך מה שאתה רוצה, אני מבינה מה שאני רוצה, בוא נחשוב על פתרון שמתאים לשנינו. זו הנוסחה. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.